ממשיכים בחזרה שלנו, אנחנו בדף ד' עמוד ב', בעזרת השם, פלוס מינוס. אנחנו בדף ד' עמוד ב'. אנחנו בדף ד' עמוד ב'. הייתה גבוהה מ-20 אמה. אם הסוכה היא מעל 20 אמה, והוא עושה עמוד גבוה 10 טפחים, האם אפשר לומר גוד הסיק על הצדדים החיצוניים של העמוד? הבאי רצה לומר את זה ורב לימד אותו שצריך מחיצות הניכרות. וזה נהפך להיות לנו שם דבר, צריך מחיצות הניכרות לפי הרן, וזה אנחנו עקרנו את כל המושג של גוד הסיק לעניין סוכה. לעניין סוכה אין דין גוד הסיק לעשות מחיצה שלמה. אני צריך מחיצות ניכרות. מתי נאמר גוד הסיק בנוגע למחיצה? אם יש לי סכך שמגיע עד פה, אם יש לי דופן שמגיע עד פה והסכך הוא מעל, אז האם אני בכלל צריך גוד הסיק? מי אמר שהדופן צריך להגיע עד הסכך? ראינו שהדופן לא צריך להגיע עד הסכך.
אם אתה יושב אבל בגובה של הדופן, כאילו.
מי אמר?
אז איפה הדופן צריך להיות?
יש דופן מסביבי, אני רואה אותה, מחיצות ניכרות.
כמה גובה ניכרות?
10 טפחים, זהו, יש לי דופן מינימום, 10 טפחים.
יכול להיות שזה מתחיל מתחת...
או, יפה, זה הסוגיה הבאה. אם היה לו מלמטה, מסביב, היה לו את העמוד הזה בעצם, אז הדפנות מתחילות מסביב.
אוקיי, לא, אבל זה לא ניכר, אבל נגיד, הוא יושב כאילו פה, הדפנות מתחילות, הוא יושב כאילו למדרגה.
אתה שואל נהדר.
יש כאלה שהוא כן רואה, אבל...
אתה שואל נהדר? אני לא יודע מה לענות לך, לא יודע.
אבל אם יש
אם רואה 10 בוא נאמר, בפשטות אני אענה לך שצריך 10 שהוא יראה, אבל יכול להיות שתוכרה להוכיח לי שוודאי חלק מהראשונים יסכימו איתך, אבל להלכה אני באמת לא יודע.
אבל אם יש 10 טפחים שהוא רואה, זה בטוח.
כן, בסדר. אז העלנו את הסוגיה של הקונדיסין, והיה שאלה על מה מדובר בקונדיסין האלה. אז רב הונא אמר שמדובר כשהקונדיסין הם בשפת הגג, ואז אני עושה גוד הסיק מהקירות מסביב. ורבנן אומרים אני לא אומר גוד הסיק, אבל באמצע הגג כולם פוסלים. רב נחמן אמר שהמחלוקת היא באמצע הגג, ואז בעצם השאלה היא האם אני מסתכל על הקונדיסין האלה כמו דיומדים. אתם זוכרים את הסוגיה של דיומדים? דיומדים שיש לי זוויות, כן?
שאפילו אם לא גילפו, ואם יש מקום לגלף.
יפה, בדיוק. זה נקרא חוקקין להשלים. יפה. ואז הוכחנו שבעצם המחלוקת שלהם לא קשורה לשפת הגג. הוכחנו שהמחלוקת היא גם באמצע, כי הרי הם חלוקים גם איפה שאין גג, באמצע הקרקע. יש מחלוקת רבי יעקב וחכמים. יכול להיות שהם גם חולקים בשפת הגג, זה לא הוכחנו. ואז הבאנו מקרה שהוא שם 4 קונדיסין בארץ עם סכך, ואז יש את מה שאתה אמרת, לגלוף, זה המילה אני לא מכיר, לגלוף,
לגלף,
וזה מה שבגמרא נקרא לחקוק, חוקקים. ואז מסתכלים אם יש טפח לכאן, טפח לכאן, מדין דיומא דין, ורבי יעקב בעצם חולק על המושג, שהוא המושג האחרון שראינו בעצם בלימוד שלנו בזמן הזה, שלפי חכמים צריך 2 כהלכתן בשלישית אפילו טפח. אז רבי יעקב חולק על זה, רבי יעקב אומר, כמו שדיומדים זה מספיק לצורך העירוב, לצורך רשויות בשבת לדלות מים מהבאר, ככה הקונדסין האלה, איפה שאני עושה מעין דיומדים, ככה הם יספיקו לי לסוכה, אני לא צריך דפנות, מספיק לי דיומדים. וזה בעצם יוצא המחלוקת במסקנת הסוגיה, זו מחלוקת רבי יעקב החכמים. וזה עיקר דף ד' עמוד ב'. אז בואו נסתכם עד פה.
כמה צריך להיות הגובה של הקונדסין?
10 טפחים. כמו דפני סוכה. אז בואו נסכם עד פה. היה לנו שאלה אם יש לי סוכה מעל 20 אמה. אם עשיתי עמוד באמצע שהוא 10 טפחים, האם אני אעשה גוד הסיק מסביבות העמוד, מהדפנות שמסביב, האם אני אומר גוד הסיק, ואמרנו שלא, כי אני צריך מחיצות ניכרות. היה לנו את הסוגיה של 4 קונדיסין, היה לנו את הצד של רב הונא, שמדובר על 4 קונדיסין בקצוות של הגג, הוכחנו נגד רב הונא, המחלוקת רב יעקב וחכמים, זה באמצע הגג, על הרצפה, לא משנה, והמחלוקת היא בעצם, האם אני צריך דפנות, או לפי רב יעקב, מספיק לי דיומדין, אני לא צריך דפנות בסוכה, והוספנו לזה את הסוגיה שאתה אמרת, חוקקין להשלים, שאני מסתכל על זה כאילו זה כבר חקוק, למרות שבעצם זה קונדס עגול, אני מסתכל כאילו חקקתי מתוכו את הדיומד.
ורב אבל מי יש לו עוד את הפחר כיפה?
נכון, יפה.
רבי יעקב אומר שכשיש את הדיומדים אז בעצם גם משלים לרוחב של הדופן, כאילו אפשר לחבר
הוא אומר שדי לי דטפח למצדין יכול להיות לי מרחק של 10 עמוד בין שני הדיומדין, אבל זה מספיק לפי רבי יעקב. הוא חולק על העיקרון ששני עמודי שני דפנות באחד טפח. שמתם לב שאת כל העמוד הזה כבר סיכמנו בערך 10 שניות. דין ראשון סוכם על 20 עמה ויש לי, אני עושה עמוד 10 טפחים. דין שני מחלוקת רבי יעקב וחכמים, האם הם דנו בקצוות סליחה, בדין הראשון העלנו את הדין שצריך מחיצות ניכרות שהעמוד 10 לא מועיל, והדין השני היה שבקונדסין האם מדובר בקצוות הגג, הוכחנו שלא, ואז מה מחלוקת רבי יעקב וחכמים, האם אני צריך שני דפנות גמורות ואחד טפח, זה שיטת חכמים וזה הלכה, או שיטת רבי יעקב שדי לי בדיום הדין ואני חוקק להשלים, אני גולף, כן? זו המילה? בסדר. עכשיו אנחנו עוברים לדין שאמרנו סוכה שאינה גבוהה 10 טפחים, וזה כבר יותר מוכר לנו. אמרנו מאיפה המושג הזה של 10 טפחים, וזה ייקח אותנו לעמוד הבא. אמרנו ארון תשעה וכפורת טפח, זה והקדוש ברוך הוא לא יורד לארץ, זאת אומרת שזה רשות בפני עצמה. וזה בעצם משה לא עלה עד למעלה לרקיע, הוא עלה עד 10 טפחים מתחת לרקיע, השכינה לא ירדה עד למטה אלא 10 טפחים מלמעלה. זה, כל זה אתם זוכרים. וממילא, אז מפה אני מבין שאם השכינה יורדת עד פה, זאת אומרת שזה רשות בפני עצמה מעל 10 טפחים, ומפה הוכחנו שיש מושג שעשרה טפחים זה הגדרת רשות, וממילא גם הדפנות צריכות להיות 10 טפחים, והסך ב-10 טפחים. וזה הסוגיה של חצי מהי עמוד א'. אז המשך הסוגיה זה מי אמר לך שארון הוא 9 טפחים? אז זה ארון 9 אני מבין, עמה וחצי. אבל מי אמר לך שהכפורת טפח? וזה הוכחנו, כי אמרנו לא כתוב מידה לכפורת. מהמידה הכי קטנה של כלי שיש בו מידה. ותוך כדי הזכרנו את הדין של הציץ, והוא שראה אותו ברומי, ושהיה כתוב קודש לשם זה מעל לזה, וראינו את התוספות שזה נחשב כתיבה, ודיברנו על התוספות שיהודי אולי זה שם המפורש. בסדר. אבל זה בעצם הסוגיה. אז שוב, מה זה ה' עמוד א'? זה הסוגיה של מי אמר שעשרה טפחים זה הדפנות, ואמרנו שזה מוכח מהארון, שהשכינה לא ירדה מתחת לעשרה טפחים, ומשה לא עלה עד עשרה טפחים העליונות של הרקיע. ממילא מזה אני מבין שהשכינה לא ירדה מתחת לעשרה טפחים, אז עשרה טפחים זה רשות אחרת. איך אני יודע שהשכינה לא ירדה מלמטה? כי השכינה ירדה עד בין הקרובים, וארון וכפורת זה יחד עשרה טפחים. ארון תשעה טפחים אני יודע כי ארון הוא עמה וחצי. איך אני יודע שהכפורת טפח? אני לומד מהכלי הכי קטן, שזה עשית לא מסגרת טופח סביב, על המסגרת כתוב טפח. מפה אני יודע הכלי הכי קטן זה טפח. עד פה אנחנו יחד סיכמנו אותי עמוד א'. עכשיו אנחנו עוברים לרבונה. רבונה אומר איך אני יודע שהכפורת היא טפח? תשובה שנייה, אני לומד פני פני, כתוב פני הכפורת, ופנים, בסוף הוא לומד מהפנים של הקרובים, שפני הקרובים ישנו במסורת שהם היו כרביה, כמו תינוק, והם היו גודל טפח. שאלנו אולי זה כמו הבר יוחנה, הפנים של הציפור הגדול, אולי זה כמו הפנים של ציפור קטן, אמרנו לא, איפה כתוב פני בתורה, הוא לומד במילה פני בתורה, זה פני הקרובים, כמו פני הכפורת, ושניהם הם טפח. זה מסורת שהיה לו, קרובים כרביה, פני פני, טפח. בסדר? עכשיו שאלנו, מי אמר לך אם הסכך הוא בתוך העשרה או מעל העשרה? ואז עברנו להוכחה חדשה. שזה אנחנו בעצם נלמד מהכנפיים של הקרובים, ואנחנו לומדים פרופורציונלית. כמו שהכנפיים של הקרובים בשלמה הגיעו עד שליש, ככה הכנפיים ממשה הגיעו עד שליש המשכן. אמרנו זה טוב מאוד, אם בעצם הארון והכפורת היו 10, אז זה הכל מסתדר, אז הקרובים עצמם היו עוד 10 טפחים. ואז אתה מגיע לשליש, כי כל הגובה היה 60, אתה מגיע ל-20. נהדר. אבל הרי יש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם האמה של הכלים של המשכן הייתה שישה טפחים או חמישה טפחים? אם היא הייתה חמישה טפחים, אז הארון שהיה אמה וחצי היה 8.5, והכפורת טפח זה 9.5, ייווצר מצב שהכרובים היו 11.5, ואז מה תאמר לי? שהסכך צריך להיות בגובה 11.5, אלא מה? זה מסורת. יש שלושה דברים שהם הלכה למשה מסיני, שיעורים, חציצים ומחיצים. ואז אנחנו דנה בדבר הזה. אז שוב, בואו נסכם את עמוד ב'. עמוד ב' היה השאלה, רב הונא נתן לי פשט חדש, איך אני יודע שהכפורת היא טפח, פני פני מהקרובים כרביה, כמו תינוק, מסורת, שזה טפח. ואז שאלנו, רגע, אבל מי אמר לך איפה הסכך עצמו עומד? הבנתי לגבי הדפנות, אבל אם הסכך בתוך 10 או מעל 10, עברנו להוכחה מהכנפיים של הקרובים, שעליהם נאמר שהם שוחחים, ואיך אני יודע שהם היו בגובה עוד 10 מעל הכפורת? אני לומד פרופורציונלית מהקרובים ששלמה המלך עשה. אמרנו שזה קרובים אחרים, על פי מסורת, ברייתא שבניית בית המקדש, ואותם היו בשליש, אז גם זה היה בשליש. אמרנו שזה לימוד מאוד קשה, זה רק אם היה להם מסורת אפשר ללמוד כזה לימוד, וכל זה רק מסתדר עם האמה של אהרון הייתה אמה של 6 טפחים, לפי רב יהודה שזה היה 5 טפחים, אז בעצם אין לי לימוד ואני צריך להגיע להלכה למשה מסיני, ששיעורים חציצים ומחיצים הלכה למשה מסיני. שאלנו, וזה היה עמוד ב', עוברים לבב עמוד א', שאלנו שיעורים לא נלמדים מהפסוק ארץ חיטה וסורה וגפן ותאנה ורימון? תשובה, לא. כל הפסוק הוא אסמכת, השיעורים עצמם, זה עשינו כבר. הקדוש ברוך הוא שיבח שזו ארץ שאפילו הדינים של התורה תלויים בפירות שלה. האם זה לימוד גמור? לא, זה אסמכת. ואז תוך כדי הגמרא הביאה לי. מה זה חיטה, מי שאוכל נכנס לבית עם צרת, כדי אכילת פרס פת חיטים. מה זה שעורה? זה עצם כשעורה לתומת מגם מסע. מה זה גפן? רביעית יין. תאנה? כגוגרת להוצאת שבת. רימון? זה שהכלי צריך שיהיה לו נקב גודל רימון כדי שהוא ייבטל משם כלי. זית? כי רוב השיעורים של התורה הם כזית. דבש? זה ככותבת, זה השיעור אכילה שבן אדם ננש עליו ביום הכיפורים. זהו, אמרנו כל השיעורים הם הלכה למשה מסיני והפסוק הוא אסמכת. חציצה, שאלנו זה דאורייתא, אמרנו חציצה בשיער. אמרנו גם בשיער זה דאורייתא, אמרנו כן, אבל המושג שזה צריך להיות גם רוב וגם מקפיד עליו, המושג הזה הוא הלכה למשה מסיני. אמרנו רגע, אז ומחיצין, מה זה מחיצה שהיא הלכה למשה מסיני? זה המושג הזה שזה צריך להיות 10 טפחים. מה לפי רבי מאיר? הרי לפי רבי מאיר היה לי לימוד, לפי רבי מאיר המחיצין זה גוד לבוד ודוח נקומה. ובזה סגרנו בעצם את החזרה שלנו בעיקר. נשארנו עוד סוגיה אחת. אז שוב, מי שרוצה לסכם את וו עמוד א', שאני אסכם פעם שנייה. מה ראינו בוו עמוד א'? שהגענו למצב שלפי רבי יהודה שהמידות של הכלים הם היו באמה של 5 טפחים, אז אין לי מקור לדין שהמחיצה היא 10 טפחים, אז זה אני צריך מהלכה למשה מסיני. מזה נכנסנו לסוגיה ששיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אז אני אומרת, שיעורים? אני לומד מהפסוק, ארץ חיטה לבית המנוגה, כדי אכילת פרס. שעורה, עצם כשעורה מתמה במגע ובמסע. דבש, ככותבת הגסה ביום הכיפורים. רימון, זה הכלי בעלי בתים. גפן, סליחה, זה רביעית יין לנזיר. זית, רוב השיעורים הם כזית. אמרנו, הפסוק הוא אסמכת, השיעורים בעצם הם הלכה למשה מסיני. אמרנו, חציצה היא דאורייתא, כתוב שהבשר, הגוף צריך להיות במים. אמרנו, כן, אבל השיער לא כתוב בפסוק. הבאנו דרשה שגם השיער צריך להיות במים מהפסוק. לא, 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 אבל ההגדרה שזה צריך, חציצה רק פוסלת את הטבילה, אם זה מכסה את רוב הגוף או רוב השיער, והוא גם צריך להקפיד עליו, ההגדרה הזו, שרק זה נחשב חציצה, אם זה רוב פלוס מקפיד, זה הלכה למשה מסיני. אמרנו, לפי רבי יהודה, מה זה מחיצה הלכה למשה מסיני? ההגדרה של 10 טפחים. לפי רבי מאיר, אני לומד את ההגדרה של 10 טפחים מהקרובים, כי בשביל לא המידות מסתדרות. אז הוא אומר, נכון, הלכה למשה מסיני לימדה אותי, גוד, לבוד ודופן עקומה, וגם רבי יהודה יסכים שגוד, לבוד ודופן עקומה זה הלכה למשה מסיני, רק שהוא יוסיף גם הנקודה של 10 טפחים. ברור? כן? אוקיי, ואז יש לנו את הסוגיה האחרונה שלמדנו.
על ארון הקודש, איפה לומד רבי יהודה?
הוא לא צריך, לפי דבריו, ארון הקודש היה 9.5 באמת. והקרובים היו 11.5, לפי דבריו, לפי רבי יהודה. ולא נלמד מהקרובים, נכון? לא נוכל ללמוד משם.
אז יש לו מידה שונה לרבי יהודה, לרבי מאיר, בקרובים.
גם בכתובים צריך להיות, כן, יצא. אמרנו במשנה שצריך שלוש דפנות, ואז הבאנו ברייתא מחלוקת רבי שמעון וחכמים. לפי חכמים אני צריך שני דפנות שלמות, ואחת אפילו טפח. לפי רבי שמעון שלוש, ואחת אפילו טפח. ושאלנו מה יסוד המחלוקת רבי שמעון וחכמים. הבאנו את הפסוק, פסוקות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות תושבתי בני ישראל, למען ידעו דרותכם, כי בסוכות תושבתי. אז יש לי סוכות, סוכות, סוכות. אלא מה? ששניים כתובים חסרים, ואחד כתוב מלא. הבאנו את המחלוקת, ישם למקרא, האם עיקר הדרשה הראשונית זה צורת הקריאה, ואז יש לי סוכות, 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 מקור לשש פנות, או סוכת, סוכת, סוכות, ישם למסורת הכתיבה. מה גובר בדרשה? אני תמיד צריך להפחית פסוק אחד כדי לדעת את עצם הדין סוכה. אז לפי רבי שמעון שיש שם למקרא, נותר לי שני פסוקים שכתוב בהם סוכות, אז יש לי ארבע דפנות. הלכה למשה מסיני, אמרה לי תפחית אופן אחד מספיק בטפח. לפי חכמים יש שם למסורת, אז יש לי סוכת, סוכת, סוכות. אני מפחית פסוק אחד, מה נותר לי? מקור לשלוש דפנות מינוס הלכה למשה מסיני, אומרת אחת יכולה לרדת לטפח, שתיים פלוס טפח. זה היה הסבר הראשוני למחלוקת. הסבר השני זה הסבר אחר, האם זה להוסיף או להחסיר. יש עוד שאלה, האם אני צריך פסוק ללמד אותי את הדין של שכח, או האם אני דורש תחילות. האם אני אומר שהפעם הראשונה שזה כתוב בפסוק אני לא יכול לדרוש ממנה, זה רק שם ללמד את המושג של סוכה. ובזה בעצם סגרנו את החזרה שלנו. היה לנו עוד דבר אחד. רב מתנה אמר שלפי רבי שמעון כתוב וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. אז הפסוק הזה שנותן לי ארבע דברים שהסוכה מגינה מהם, הפסוק הזה בהגדרה נותן לי ארבע דפנות, כי הוא נותן לי ארבע דברים שהסוכה מגינה מהם.
שכוח של הגשם שכזה